אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, היום במשדר מיוחד מפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה. הפסטיבל נפתח ביום שבת עם הקרנה חגיגית של פורד נגד פרארי. מאות סרטים יוקרנו במהלך הימים הבאים. אנחנו נמצאים כאן בלב הפסטיבל, לקהל מתחיל להגיע להקרנות הערב. על השולחן שלנו הערב אנחנו נארח אורחים חשובים מתחום הקולנוע העולמי וגם כאן המקומי. נאמר לכם כבר ששני ראיונות מרכזיים בתוכנית היום. הראשון עם אחד האבות של הקולנוע הצרפתי, קלוד ללוש, שמגיע לכאן לפסטיבל עם שנות חיינו היפות, סרט המשך לגבר ואישה. וכמובן יהיה איתנו גם סטיבן אליוט, אולי השם שלו לא אומר לכם הרבה, אבל את הסרט שלו, הרפתקאותיה של פריסיליה מלכת המדבר, אתם בוודאי לא שוכחים. איתי כאן בשטח עורכת המשדר אסתר רימון ימיני, המפיקות ליטל אמירן ושירלי וייל אברמוביץ, ועל הביצוע הטכני שרון לרנר. כמו בכל תוכנית שלנו גם היום, לפני שאנחנו מתחילים, תזכורת. כבר 1805 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשביעי חמאס. איש לא יודע מה עלה, מה עולה ומה יעלה בגורלו. עד אשר נדע, אנחנו נמשיך למנות.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
ב-1966 כבש את העולם סרט צרפתי קטן שהביא למסך סיפור של שני זרים בודדים, שניהם איבדו את אהוביהם ושניהם מתחברים זה לזה, גבר ואישה קראו לו בעברית, un homme et une femme. הוא זכה בכל הפרסים האפשריים, מדקל הזהב בפסטיבל קאן, אפילו שני פרסי אוסקר, לתסריט הטוב ביותר ולסרט הטוב ביותר בשפה זרה. גם אם הסרט אתם אולי לא זוכרים את כל מה שיש בו, את הנעימה המלווה אותו שכתב פרנסיס לה שהלך לעולמו רק בשנה שעברה, אתם בוודאי מכירים. נשיר לכם אותו, שפשוט נשמיע אותו עבורכם. לא 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 קלוד ללוש חוזר עם אותו סיפור. עכשיו, יותר מ-50 שנה אחרי, הבמאי קלוד ללוש חוזר אלינו ומביא לעולם את שנות חיינו היפות. לפלו בלזנה דיונבי, הוא מחזיר אותנו לחייהם של אותם גיבורים ממש שהתאהבנו בהם, וקלוד ללוש הגיע אל פסטיבל הקולנוע בחיפה, הוא נמצא איתנו עכשיו, אנחנו נקיים את השיחה בצרפתית, נתרגם במהלכה. מסוי ללוש.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ici, dans ce petit plateau avec nous. Avez-vous compris à 50 ans ce qui se passe avec ce petit film ?
Oui, je l'ai compris. Je le comprends aujourd'hui. Je ne pouvais pas le comprendre il y a 50 ans. Mais c'est vrai que ce film est un petit miracle et j'adore filmer les miracles. Voilà, le miracle de la vie, puisque Jean-Louis, Anouk et moi sommes encore vivants, ainsi que les enfants. Voilà, donc je me suis dit, si on est encore vivant, c'est qu'il faut faire un hommage à la vie. Voilà.
אני שואל את מר ללוש, האם לפני 50 שנים, כאשר גבר ואישה יצא להקרנים, האם הוא בכלל הבין מה קורה איתו? אז הוא אמר, הבנתי. היום כמובן בפרספקטיבה אני מבין את זה יותר מאשר בעבר. זה נס קטן, אני אוהב לצלם ניסים. גם אני, גם הכוכבים, ז'אן-לואי טרנטיניון, והנו כמי עדיין בחיים, אז חשבנו שכדאי לחזור אל אותו נס ממש. קונטסט כבוז אבי דסידה, de faire le troisième film, parce que c'est un troisième, c'est une trilogie.
Au moment du 50e anniversaire d'Un homme et une femme, on avait restauré la copie et j'ai invité Jean-Louis et Anouk à voir le film. Et ils étaient assis côte à côte pendant la projection. Et pendant la projection, je les ai regardés s'amuser, se parler à l'oreille, se prendre la main. Ils étaient encore plus beau, plus magnifique, plus drôle qu'il y a 50 ans. Et à la fin de la projection, je leur ai dit, écoutez, il faut continuer. Il faut qu'on fasse la suite du film parce que vous êtes encore plus sexy, vous êtes encore plus amoureux maintenant. Et c'est ce message qui montre que l'amour est plus fort que la vie que je voudrais faire passer.
אני שואל מתי הוא החליט לעשות את החלק השלישי, כי גם אחרי 20 שנים אחרי גבר ואישה הוא עשה חלק שני, עכשיו זה בעצם החלק השלישי של הסרט, אז הוא אומר כאשר חגגנו 50 לסרט הזה, גבר ואישה, עשינו רסטורציה לסרט והזמנתי את כולם לצפות וראיתי את נוקמה וז'אן לואי טרנטיניון, גיבורי הסרט המקורי, יושבים אחד ליד השני, ראיתי אותם צוחקים, נוגעים האחד בשני, הם היו עוד יפים יותר מאשר כאשר הם היו לפני 50 שנים, ומיד הבנתי שחייבים לעשות את זה, כי המסר של הסרט הזה שהאהבה היא חשובה יותר או גדולה יותר, צריך להביא אותו אל, אל, אל המסך. Ils ont été d'accord?
Ils ont été d'accord au départ, ils ont eu peur, ils avaient très peur que ce soit un film de vieux, pour les vieux. Et je leur ai dit, non, vous savez, je vais vous filmer comme on filme des enfants. Vous êtes encore plus moderne aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et puis, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un tel événement peut avoir fait. Jamais, jamais dans l'histoire du cinéma, depuis que le cinéma existe, un metteur en scène a eu la chance de retrouver 53 ans après les mêmes acteurs pour la même histoire. Mm-hmm.
אני שואל האם מיד הסכימו שני הגיבורים הענקיים האלה, ז'אן לואי טרנטיניון ונוקמה, אם מיד הסכימו להיכנס אל תוך ההרפתקה הזאת. הוא אומר קלוד ללו שהם מאוד פחדו שזה יהיה סרט לזקנים, שאולי הם זקנים מדי, אז הוא אמר להם, הוא הרגיע אותם, אמר שהוא יצלם אותם דרך הילדים שאכן מופיעים בסרט עצמו. הוא אומר, זה פעם ראשונה בהיסטוריה של כל תולדות הקולנוע שאותם שחקנים, 53 années après, משחקים באותו סיפור אהבה. Et vous faites quelque chose de miracle parce que vous avez la chance, ou le plaisir, ou je ne sais pas comment le dire en français, d'utiliser le même ce qu'on a vu il y a 50 ans. C'était ça que vous avez décidé du premier temps de...
Non, mais ce film est un peu construit comme la mémoire. Mm. Notre mémoire fait ça. Nous avons tous la mémoire de notre vie et en permanence, nous faisons des flashbacks avec notre mémoire. Donc ce film est un film sur la mémoire et puis qui montre que le temps qui passe, c'est comme le vin, c'est comme le bon vin. Si on vieillit bien, les dernières années de notre vie peuvent être une récompense. Et si on vieillit mal, ça peut être une punition. Donc les dernières années d'une vie, c'est le résultat des courses. La troisième mi-temps, il y a très peu de gens qui ont droit à une troisième mi-temps. Mais c'est vrai que si on a eu une vie agréable, marrante, la troisième mi-temps peut être formidable, comme elle peut être une catastrophe.
C'était formidable.
Voilà. Et pour eux, ça a été formidable. Ça a été formidable parce qu'ils sont arrivés dans le monde de la tolérance. Mmh. Ils sont arrivés à un âge où on ne se reproche plus rien. Mmh. Ils sont arrivés à un âge où on ne se fait plus de procès, où on n'est plus en combat. Je veux dire, quand on est jeune, on se fait la guerre en permanence. Nous sommes des guerriers. Et l'amour n'aime pas la guerre. Mm-hmm. Vous voyez. Donc je pense que les plus belles histoires d'amour, c'est bizarre de dire ça, arrivent à des gens âgés.
אני שואל את קלוד ללוש, רק אסביר לכם, הסרט הזה שיצא לאקרנים כאן בישראל בשבוע הבא לכל בתי הקולנוע, יש לו הזכות לקלוד ללוש להשתמש באותם חומרים מהסרט המקורי, וכאשר אנחנו רואים את השחקנים של עכשיו, ז'אן לואי טרנטיניון ונוקמה, כשהם בגילם עכשיו, מעל גיל 80 כולם, עדיין במהלך הסרט שזורים מין קטעים מהסרט המקורי. אומר קלוד ללוש, כן, הסרט הזה בנוי כמו זיכרון, זיכרון, כולנו חיים את הזיכרון שלנו, וכאשר אנחנו זוכרים, גם יש לנו פלשבקים, וזה התפקיד של אותם קטעים שהכנסתי מהסרט המקורי. הוא אומר, הזמן הוא כמו יין טוב, כאשר מזדקנים טוב וחיית החיים פחות או יותר טובים, אז זה יכול להיות יין מצוין, אם לא, זה כנראה יין לא טוב. הוא אומר, כאשר מזדקנים, אז באמת כבר לא עושים משפטים, כבר לא יוצאים למלחמה, כאשר צעירים כל הזמן רבים ויוצאים למלחמה, אבל אומר קלוד ללוש, האהבה לא אוהבת מלחמה, ולכן כאשר הדברים הם טובים, בעצם סיפורי האהבה הגדולים ביותר קורים דווקא לאנשים מבוגרים יותר. Bien sûr, le monde entier connaît l'hymne de l'amour. C'est pas Edith Piaf, c'est vous, et l'hymne de l'amour. Alors, est-ce que je peux dire que la musique aussi est un caractère dans votre film ?
Bien sûr. La musique dans tous mes films est très importante. Très, très importante. Elle est tellement importante que j'enregistre la musique de mes films toujours avant le film.
Avant le film ?
Toujours. Et même pour un homme et une femme, on avait enregistré la musique avant. Parce que la musique, c'est ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel. C'est ce qui parle le mieux à tout ce que nous ne connaissons pas. C'est ce qui parle le mieux à la plus belle partie de chacun d'entre nous. Notre part d'irrationnel sait d'où on vient et où on va. Notre part d'irrationnel sait qu'on est immortel. Il n'y a que notre part de rationnel qui sait qu'on est mortel. Et la musique, quand on écoute la musique, on sait qu'on est là pour toujours. On sait qu'on ne va pas mourir. La musique, c'est le langage de Dieu. Voilà. Et donc, ça serait dommage que Dieu ne vienne pas parler dans mes films. Voilà.
אני אומר לקלוד ללוש, האם אפשר לומר שכמו שכולנו, בוודאי גם אתם בבית, מיד ככה שרתם לעצמכם את השיר הנעימה, כל כך מוכרת של פרנסיס לה, האם אפשר לומר שהמוסיקה היא גם גיבור בסרט שלו? אז הוא אומר כן, הוא אומר, המוסיקה תמיד בכל הסרטים שלי הייתה מאוד חשובה עבורי, אני אפילו מקליט, וזה מפתיע אותי, הוא אומר, אני אפילו מקליט את המוסיקה עוד לפני שאני מתחיל לצלם את הסרט, הוא אומר, מוזיקה מדברת בצורה הטובה ביותר על החלק הטוב ביותר שקיים לאנושות. המוזיקה יודעת מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. המוזיקה באה מאלוהים, אומר קלוד ללוש. Vous avez parlé, bon, on peut dire un mot sur Francis Lay qui est mort il y a quoi, il y a même pas un an.
Oui, il a juste eu le temps de finir la musique du film.
Alors,
il a fini la musique.
Et il a vu le film ?
Il a vu des petits bouts, mais il n'a pas vu le film terminé. Mais il a eu le temps de faire toute la musique du film.
Et lui, il ne vous avait pas dit « Vous êtes fou, monsieur Lelouch ?»
Non, Francis ne m'a jamais dit ça. Francis était encore plus fou que moi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est bien entendu. On était tous les deux dans un asile et on a fait 35 films ensemble. Vous voyez. Donc, je crois que c'est la plus belle histoire d'amour entre un metteur en scène et un compositeur.
אני שואל על פרנסיס לה, כאמור, מי שכתב את המוסיקה הנהדרת לסרט המקורי וגם לסרט הזה. אז פרנסיס לה הלך לעולמו פחות משנה. הוא אומר, הוא ממש הלך לעולמו מיד אחרי שהוא סיים לכתוב את המוסיקה של הכל. אני שואל האם הוא הספיק לראות את הסרט. הוא אומר, הוא ראה כמה חלקים ממנו, אבל לא את הסרט עצמו. אני שואל, האם פרנסיס לה לא אמר לקלוד ללוש, אתה משוגע, מה פתאום אתה חוזר לסרט האלמותי הזה? אז הוא אומר, הוא אף פעם לא אמר לי שאני משוגע, הוא היה עוד יותר משוגע ממני, עשינו 35 סרטים, עשינו ביחד, הוא אומר, אולי זה היה סיפור האהבה הגדול ביותר בין במאי למוזיקאי בכל תולדות המוזיקה. Si vous me permettez. Moi j'ai senti dans le film, je me suis demandé pourquoi vous avez pas donné à Jean-Louis Trintignant de mourir. C'est comme si j'ai pensé que vous ne pouvez pas lâcher de cette grande histoire d'amour et même peut-être vous ne pouvez pas lâcher de votre œuvre.
Alors moi, je ne crois pas à la mort.
À la mort.
À la mort, oui. Donc dans mes films, j'essaye que les héros ne meurent pas. Je suis convaincu qu'on est là pour très longtemps. Je suis convaincu qu'on est là pour toujours. Je pense que la vie est un voyage vers un grand mystère que les imbéciles appellent la mort. Et moi, je pense que la vie est un rêve dont la mort nous réveille. Voilà. Et donc, je traite la vie et mes films un peu comme des rêves. Voilà. D'ailleurs, dans le film, ils n'arrêtent pas de rêver. Voilà. Donc, il n'est pas question que je fasse l'apologie de la mort puisque j'y crois pas.
אני שואל בעדינות כמובן וגם לא אומר יותר מדי כדי שאם תלכו לראות את הסרט, מדוע בסיכומו של דבר הוא לא נותן לאחד הגיבורים שלו למות, ללכת לעולמו? אז הוא אומר קלוד ללוש, אני לא מאמין במוות, אצלי הגיבורים בסרטים אף פעם לא מתים, אני מאמין שאנחנו בני האדם נמצאים כאן לתמיד, החיים הם מסע, החיים הם חלום, לפעמים המוות מאיר אותנו מהחלום הזה, אבל זה לא משהו שאני מאמין בו. Si vous permettez, monsieur Lelouch, vous êtes juif.
Alors je suis un demi-juif.
Oui. par votre père?
Mon père était juif, ma mère était catholique.
Mais convertie.
Mais elle s'est convertie pour que je sois juif, voilà. Et après, j'ai continué avec ma mère à aller à l'église et avec mon père à la synagogue. Donc j'ai autant été à la synagogue qu'à l'église. Et donc je pense que toutes les religions disent la même chose. C'est exactement le même scénario. C'est exactement la même histoire. Il n'y a que le metteur en scène qui change. Voilà. Mais c'est la même histoire. C'est exactement la... On m'a dit exactement les mêmes choses d'un côté que de l'autre. Mais comme le metteur en scène change et comme les metteurs en scène sont de mauvaise foi, ça fait les guerres de religion.
אני שואל על העובדה, קלוד ללוש הוא יהודי, אז הוא אומר, אני חצי יהודי, אבא שלי יהודי, דלג'רי, ווטר פר אביין דלג'רי. אבא שלו יהודי מאלג'יריה, אמא שלו בעצם התגיירה עבור אביה, עבור בעלה, עבור העובדה כדי שקלוד יהיה עצמו יהיה יהודי. הוא אומר, אבל הלכתי כל חיי, הלכתי באותה כמות, גם לבתי כנסת וגם לכנסיות. בשני המקומות אמרו לי ושמעתי את אותם דברים, ובכל מקום האמינו באותם אמונות. Mais vous avez pensé ou dans votre vie il y avait des gens qui vous a obligé d'être un juif, d'être Claude Lelouch, le juif?
Non, parce que dans ma vie tout s'est fait naturellement. Je veux dire que je me suis laissé porter par le présent. Le présent a inventé ma vie. Je suis pas assez savant pour pouvoir vous expliquer ce qu'est la vie. Mais je suis assez malin pour m'en servir. Et c'est ce que font mes films. Mes films nous montrent que si on utilise le présent, la vie est un truc formidable. Voilà. Ce qui tue le présent, c'est le passé et le futur. Le présent, le futur et le passé sont très jaloux du présent. Et la seule chose qui compte, c'est le présent. C'est la seule chose qui nous appartient. C'est la seule chose qui n'a pas le temps de vieillir. C'est la seule chose qui fait qu'à un moment donné, la vie est magnifique. Si on n'est pas dans le présent, la vie est un cauchemar. Voilà. Et le présent est toujours agréable. Parce que même quand on a des ennuis, on n'a pas le temps de s'ennuyer.
אני שואל האם הוא הרגיש במהלך הקריירה שחייבו אותו להיות היהודי בקולנוע הצרפתי, אז הוא אומר, אף פעם בחיים לא חייתי לא את העבר ולא את ההווה, חייתי תמיד את החיים שלי בצורה טבעית, מה שעניין אותי תמיד היה ההווה בלבד. הסרטים שלי כולם מראים שאם חיים בהווה, אם חיים ברגע עצמו, אז החיים תמיד מעניינים יותר. מה שהורג את ההווה, אומר קלוד ללוש, זה העבר והעתיד, כי הם מקנאים ברגע עצמו. אבל מי שבאמת חי את הרגע עצמו, גם אם החיים קשים, עדיין הם מעניינים, וככה בדיוק צריך לחיות אותם. Monsieur Claude Lelouch, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci, merci. Et je suis très étonné de voir comment vous manipulez les questions, les réponses et les traductions. Bravo, vous pourriez tourner dans un de mes films.
Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, מכאן מפסטיבל הקולנוע בחיפה. מאות סרטים מרחבי העולם משודרים כאן בפסטיבל. נדבר עכשיו על הקולנוע הישראלי, אבל לא רק על הקולנוע הישראלי, אלא על קולנוענים ישראלים שראו עולם. נמצאים איתנו כאן על השולחן אבי נשר. שלום אבי.
בוקר טוב.
אבי נשר מגיע לפסטיבל חיפה עם הסרט חוקר המס. סרט דובר אנגלית שהוא ביים לפני 20 שנים וזוכה עכשיו לרסטורציה. אנחנו נדבר על זה בעוד רגע. לצידו נמצא אולי דור העתיד של הקולנוע הישראלי, נגיד?
ודור ההווה.
דור העתיד של הקולנוע הישראלי. גיא נתיב, צריך לומר, זוכה האוסקר. גיא נתיב, שלום גיא.
בוקר טוב.
גיא מגיע לפסטיבל עם סקין, סקין הארוך. עוד רגע נעשה את ההבדלה בין סקין הקצר לסקין הארוך. אבי, כמות הפסטיבלים שאומנים כמוך רואים בעולם, זה מספר שאי אפשר בכלל לשים עליו את היד.
לא מעט.
מה זה עוד עושה לכם מן פסטיבלים שכאלה?
תראה, זה מרתק. הייתי לפני כמה שבועות בפסטיבל במקסיקו, עם סיפור אחר, שבאמת כבר עשה מעל ל-120 פסטיבלים, המון פסטיבלים, ועדיין אתה נכנס לעיר זרה מקסיקאית ולאולם עם 1,200 מקסיקאים שהולכים לראות סרט ישראלי עם חזרה בתשובה ומתח משפחתי ולא יודעים כלום על ישראל.
בשפה שאין להם
בשפה
מושג.
בשפה שום מושג, בעיר שאין להם שום מושג. ובסוף הסרט הם קמים על הרגליים ופשוט מריעים לשחקנים שבסרט, ואתה מבין שיש עוד קהילה שאתה משוייך לה. בעולם, זה קהילת אוהבי קולנוע.
מה זה עושה לך כיוצר כאשר אתה עושה את המסעות סביב העולם האלה?
תשמע, באיזושהי נקודה אתה מתחיל מאוד לצמצם את זה, בגלל שאתה יכול להעביר פשוט...
אתה צריך גם לעבוד.
כן, אתה באמת יכול להעביר שנתיים רק לעשות פסטיבלים, כלומר, יש את הפסטיבלים הגדולים החשובים, שזה טורונטו, ונציה, כאן בברלין, ואחרי זה הבחירה בפסטיבלים לפי שיקולים גסטרונומיים.
אני מאוד... החודש בא לאיטלקי.
כן, אז נגיד, איטלקי מצוין, פסטיבל טרומינה, פסטיבל רומא, וזה, בולגריה פחות. ואז אתה ממש, כאילו, כי אחרת זה יהיה אינסופי, נגיד, בנקוק.
למרות שבא לי עכשיו איזה בורקס טוב.
יכול להיות, אבל לנסוע לסופיה בשביל זה, 4 ימים, מלון בולגרי, אני לא יודע.
אוקיי.
כן, יש גם בחיפה בורקס לא רע.
ובבקשה, אל תשלחו לנו מכתבים. הוא נהנה מזה, אוקיי.
כולנו בולגרים, כמו שדני סנדרסון
שם. כולנו בולגרים. יש לי אפילו סבתא בולגריה באיזשהו מקום, באיזשהו מקום. גיא, כאשר, ואני רוצה רגע עוד שנייה לדבר על החיבור הזה שלכם, כי אתה ראית עולם... אבי, אתה נסעת לאמריקה, עשית שם את, בדיוק את הסרט שאיתו אתה מגיע, עם חוקר המס, לא יודע משום מה אני תמיד קורא לו איש המס, לא יודע למה, זה אצלי חוקר המס.
סביר.
ואתה פחות או יותר עושה את אותה דרך בדיוק לפני 5 שנים. אני רוצה רגע לדבר על הסיבות שגרמו לכם לעזוב את כאן, ועכשיו אני מניח שכל אחד זה הסיבות אחרות. נתחיל איתך, גיא, למה החלטת לפני 5 שנים, אחרי שאתה עושה את מבול, אחרי שאתה עושה את הסרטים שלך עם ארז תדמור, אתה מחליט לקום וללכת?
אז קודם כל התאהבתי בג'יימי.
כן.
שאתה פגשת.
כן.
אתה עדיין לא פגשת את ג'יימי.
אני שמעתי דברים נפלאים על ג'יימי, כמו על הסרט שלך.
תודה רבה. התאהבתי בג'יימי, וידעתי שאני צריך, אתה יודע, היא שחקנית אמריקאית, ואין לה מה לעשות ממש פה. והיינו בלונג דיסטנס ריליישנשיפ של 4.5 שנים, עד שהבנתי שאני צריך לעבור, ועברתי. אז עברתי בעקבות האהבה.
וידעת שתעשה שם קולנוע?
אז ידעתי שאני צריך לעשות שם קולנוע, בגלל שאני עובר לשם, ואז חיפשתי את הנושא לסרט הראשון שלי. ואז ישבתי בבית קפה בשדרות יהודית, וקראתי עיתון הארץ, וראיתי את המונטאז' הזה של בריין ויידנר. וזה מה שהתחיל את המסע.
של הנאו-נאצי בעצם.
של הנאו-נאצי, כן.
אתה למה עזבת?
אני עזבתי בגלל שהקולנוע הישראלי בתחילת שנה 80 התמוטט. הלו יש בקולנוע הישראלי תור הזהב הראשון, שזה שנות ה-70 ותחילת ה-80, שזה התחיל לזה בעצם האבות המייזים, זה אורי זוהר וקישון, ואז בשנקודה אסי דיין ואני נכנסנו יחסית מאוחר למשחק עם הלהקה ודיזינגוף 99.
הלהקה לא שמעתי על הסרט הזה, זה, כן, זה משהו פחות מוכר?
זה משהו פחות מוכר, זה משהו מוזיקלי אני חושב.
אוקיי.
כן. ואז באמת, והקולנוע הישראלי נפלא, ואז קרה דבר שדומה למה שקרה בשנתיים האחרונות בקולנוע הישראלי, היה שינוי בחקיקה, והקולנוע הישראלי קרס. כלומר, שינו את חוקי המשחק, סוג של שילוב של יוצרים ממורמרים עם גופים ממשלתיים עם מניעים לא ברורים. חוקי המשחק השתנו, ובבת אחת כל היוצרים הבכירים שהישראלים עזבו את הארץ. מה שקורה עכשיו מאוד מאוד דומה. נגיד, מישהו כמו גיא, שהוא באמת יוצר מאוד מאוד מוכשר, נמצא במצב האבסורדי שהקולנוע הישראלי אמור להשתוקק לכך שגיא נתיב יעשה סרט ישראלי, והמצב הוא שכזה, שזה בעצם בלתי אפשרי. כן, כלומר...
אנחנו גם רואים את זה עם יוצרים אחרים, נדב לפיד כמובן.
כן, ואנחנו נמצאים עכשיו במצב שמשכפל את מה שקרה לפני, בשנות ה-80, שמיטב היוצרים הישראלים בעצם לא ממש יכולים ליצור קולנוע היום בארץ, ותור הזהב השני, הנפלא, שראינו בעצם מ-2001, עם סרטים כמו
ביקור התזמורת,
חתונה מאוחרת, סוף העולם שמאלה, כל הסרטים האלה, כל המהלך הנפלא הזה נעצר עכשיו, ובעצם אנחנו שוב, בעקבות שינויי חקיקה ושינויי תקנונים, ליוצרים באמת נהדרים, שאתה רוצה שיעשו קולנוע בארץ, הם לא בארץ היום, וזה מאוד מעציב אותי.
אז אני רוצה רגע לדבר על חוקר המס. חוקר המס, כאמור, זוכה עכשיו לרסטורציה, מוצג בפסטיבל הקולנוע בחיפה, מבוסס על סיפור אמיתי.
נכון.
מי הוא אותו חוקר מס? מי זה המג'נון הזה? מי זה האיש הזה?
הוא בן אדם שאני, בתקופה שעבדתי בלוס אנג'לס, אני קיבלתי הרבה מאוד הצעות לסרטים, והרבה מהם התחמקתי, והכרתי אותו במקרה. הוא היה אדם חוקר מס אמיתי, אובססיה לכתוב תסריטים הוליוודיים, בהם הוא היה מאוד מאוד לא טוב. היה לו כישרון גדול לחקר מס, ובעיניי כל דבר שמישהו עושה טוב מאוד זו אומנות. זה לא חשוב, אתה יכול להיות סנדלר אומן, אתה יכול להיות חיית אומן, אתה יכול להיות חוקר מס אומן. והסרט בעצם מספר על אומן שאיננו במאי או שחקן או רקדן, אומן שהוא אומן בחקירות מס.
אבל העלילה של הסרט עצמו, כי הרי הוא רודף אחרי בנדיטים, אחרי רוצחים, אחרי כאלה, זה גם היה מבוסס על סיפור אמיתי?
זה סיפור אמיתי, אני כתבתי את זה איתו. אני הטסתי אותו להוליווד, אני שיקנתי אותו בגסטהאוס שלי. במשך חודש שלם אני עבדתי עם בן אדם שמספר לך את סיפור חייו בפרטים הכי קטנים. אנחנו שחזרנו את זה, ואז הסרט צולם במקום שבו העלילה עצמה התרחשה, וזה היה מרתק לראות אותו חווה את סיפור חייו משוחק. כלומר, אדם מהשורה, כן? והחוויה, שהסרט קיבל ביקורות נפלאות, הוא הפך לתסריטאי, והוא חשב שדרכו בהוליווד צלולה, אך כמו בסיפורים ההוליוודים הקשים, אז הוא עשה עוד סרט נוסף, ושם זה נעצר.
ובזה זה נגמר.
כן.
ואתה, כשאתה מחליט, גיא נתיב, לספר דווקא את הסיפור הזה של אותו נאו-נאצי, למה דווקא הסיפור הזה?
אני חושב שבכולנו, אתה יודע, כולנו, אתה דור שני, אני דור שלישי, אתה יודע, וסיפור של מחילה, סיפור של שינוי. סבא שלי בעצם חינך אותנו על קבלה, על סליחה. אני חושב שהסיפור הזה הראה לי איזה סוג של טרנספורמציה הכרחית שמאוד אנושית, שניסיתי לחפש בעולם המטורף שאנחנו חיים בו. ולכן זה היה כל כך נדיר לראות את בריאן ויידנר עושה את המהלך המאוד מאוד קיצוני הזה של לעזוב הכל מאחוריו, ופשוט להפך להיות, אתה יודע, ממפלצת, להפוך לבן אדם.
כן.
עכשיו, אלון אבוטבול אומר שזה בעצם סרט עליי, כי זה כאילו אני עזבתי משפחה, והלכתי למשפחה אחרת או למדינה אחרת, והמצאתי את עצמי מחדש.
אבל אתה עוד תחזור, נכון?
כן, ברור.
אתה עוד תחזור.
אבל
חושבים על הטעם האמריקאי, וזו שאלה לשניכם, כשאתה עושה את חוקר המס, כשאתה עושה את סקין, חושבים מה אותם מפיקים אמריקאים יאהבו או ירצו?
אני, כשיצא חוקר המס, האנשים אמרו שזה הסרט הישראלי,
הכי ישראלי,
של כל הסרטים האמריקאים שלי, ואני קיבלתי את זה כמחמאה גדולה. כי בקולנוע האמריקאי הקלאסי, כלומר, הסרט של גיא הוא סרט אינדי עם חוקי משחק, כן, מאוד מאוד חריגים לקולנוע אמריקאי נורמטיבי. קולנוע אמריקאי נורמטיבי הוא נוסחתי יותר, הוא קשיח יותר, ואני תמיד אומר לאנשים, זאת אמירה מאוד מאוד משונה לומר, שביום נתון, אם מציג סרט ישראלי או סרט אמריקאי בבית קולנוע, הסיכוי גדול יותר שהסרט הישראלי יהיה מקורי יותר. כלומר, שהוא לא יהיה לפי שום פורמולה. קולנוע אמריקאי אוהב פורמולות, וחוקר המס לא משחק לפי שום פורמולה, הוא משחק לפי סיפורים אמיתיים, שדבר שקולנוע ישראלי מאוד אוהב לעשות, והסרט של גיא עושה מין וריאציה על זה, וגם זה מין מורשה שלנו של סיפור סיפורים, כי אנחנו מאוד מחוברים לאדמה, לאנשים, ומספרים סיפורים בגובה עין. הקולנוע האמריקאי מפליג למרחקי הדמיון, שיש בזה, זה מאוד מאוד יפה, ומצד שני זה גם יכול להיות מאוד מאוד שטוח.
אני אוסיף מה שאבי אומר, קולנוענים אמריקאים קצת פוחדים ליצור דברים פרובוקטיביים. מה יגידו, פוליטיקלי קורקט. כשאנחנו באים ומספרים את הסיפור שלנו, אנחנו באים ואומרים, "Fuck it." אתה יודע, אנחנו באים ורוצים לספר סיפור אותנטי, ולא לוותר על האותנטיות והאמנות שלנו.
כן, אבל אולי זו פריבילגיה שיש לך עכשיו לסרט הראשון שלך, ועכשיו אחרי שזכית באוסקר, והסרט הבא שלך כבר יהיה בשווי 20 מיליון דולר, אולי כבר אתה לא תוכל לשחק באותם כללים שאתה עכשיו מתעדר בהם.
אני לא רואה את עצמי עושה עכשיו סרט סטודיו, בגלל הדברים שאתה אומר, בגלל, אני רואה את עצמי עדיין עושה קולנוע עצמאי, ואני כן רואה את עצמי עושה את הסרטים באזורים של 12 או 10 מיליון, שיש שם עדיין איזושהי
עדיין
שליטה קריאטיבית.
עדיין יש מקום לאותר. עדיין יש מקום לאותר. אני רוצה רגע לדבר על אהבה. לשניכם, המעמד שלך בתור הבמאי הנאהב ביותר בישראל, זה משנה את דרך היצירה? יש לך את הצורך לעשות משהו שיאהבו אותך?
לא, אני מעולם לא חושב במושגים כאלה. כלומר, אני באמת לא בן אדם חרוץ, וכשאני עושה סרט, אני צריך סיבה ממש טובה למה להיכנס למהלך המאוד מטלטל וקשה במסך הארוך הזה, וזה מין צורך פנימי גדול לבטא משהו או לחשוב על משהו או לחלוק משהו. אתה אף פעם לא חושב על איך יגיבו, מה יגיבו, כן
אתה
יצליח.
אתה לא חושב?
לא, אני בכלל
לא חושב.
אני בכלל, היתרון של הסרט קולנוע ישראלי, שאין לו בכלל פן מסחרי. אין אף וילה בהרצליה פיתוח שנקנתה
לא, בנפחי קולנוע ישראלי. לא, אבל עדיין אתה, עדיין אתה אולי הקולנוען הישראלי היחיד שעדיין מושך 200-300 אלף צופים כמעט בכל סרט שלך. זה מספר לא ברור מאליו.
אני אסיר תודה לקהל הישראלי שמגיע, וזה מאוד משמח אותי, אבל אני לא עושה איזה מאמץ מודע.
כדי לא, להיות נאהב.
אין אף סרט שלי שהוא סרט המשך להצלחה קודמת, אין אף סרט שמשחק בחוקי משחק של סרט קודם, אני לא מנסה לשכפל שום דבר. שנים הציקו לי על ההקה בית, סוף העולם שמאלה.
סוף העולם ימינה.
ימינה, ודאי. היום מאופנתי היום. אני אף פעם לא חושב מושגים כאלה, אני תמיד, כשאני עושה קולנוע, אני עושה, אני רוצה לומר מה, אני רוצה לחלוק משהו, אני רוצה לנהל דיאלוג עם החברה והתרבות שבה אני נוכח.
ואתה הגעת לישראל, מה, זוכה האוסקר השני בתולדות מדינת ישראל, מזהים אותך ברחוב? פונים אליך כאילו אתה משה מזרחי?
לא.
גם למשה מזרחי לא פנו כמו שהגיע למשה מזרחי.
לא, אבל אתה יודע, אני, הנה ג'יימי עכשיו פוסעת לה ב... אנחנו פשוט...
ג'יימי ריי ניומן. כן.
לא, אני לא חושב שזה... אתה יודע, מישהו אחד פשוט העיר אותי בטיסה לפה, כשהייתי ואמר לי, אתה זה שזכית? אז אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, למה אתה לא בביזנס? אמרתי, למה אני... אתה מבין? אז זאת הגישה.
לי סיפור יותר גרוע. אני אחרי דיזינגוף 99, שבאמת בישראל של אז, אתה יודע, זה מאות אלפי צופים, וכולם מכירים אותך, ואתה מנורר חילות וזה, אני טס לניו יורק, יושב לידי בן אדם, מביט בי ואומר, אבי נשר, נכון? ואני אומר, אלוהים אדירים, 10 שעות, תיסע לניו יורק, דיבורים על דיזינגוף 99 וסנות וזה, ואז הוא מביט בי ואומר, היית שחקן כדורסל לא רע, מה עשית מאז? פרופורציה.
זו באמת התהילה של הקולנוענים הישראלים. גיא נתיב ואבי נשר, סקין וחוקר המס, במהלך ימות פסטיבל הקולנוע בחיפה. אני מודה לכם מאוד שהייתם. במשדר מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן מפסטיבל הקולנוע בחיפה, מתקיים בימים אלה. אנחנו עוברים מיד אל האורחות הבאות שלנו, בין מקום מפלט למתיר עגונות. פסטיבל הקולנוע בחיפה נותן מקום לעשייה קולנועית מקומית, ענפה בכל הז'אנרים. אם אפשר לתת לה כותרת לאותה עשייה, היא אולי קולנוע חברתי, אני לא בטוח. אנחנו נדבר רגע על הכותרת הזאת. 3 במאיות איתנו, איילת דקל, שבמקום מפלט מתעדת מקלטים לנשים לנפגעות אלימות. שלום איילת, תודה שאת איתנו.
שלום לך.
נמצאת איתנו גם תמר קיי, שבמתיר עגונות, סדרה שהופקה עבור כאן 11, הבית שלנו, מתעדת גיבור, לא מתעדת, מספרת את סיפורו של גיבור שמנסה לעזור לנשים לקבל גט מבעליהם. שלום לך תמר, תודה שאת איתנו. בעליהם, אמרתי בעליהם, ופתאום הבנתי שבשם עצמו יש כבר בעיה, מנסה לעזור עם הבעלים. וגם נמצאת איתנו מורני פרגן, היא זכתה עם סרטה תיעודי הקיר במקום הראשון בפסטיבל דוק אביב, כאן בפסטיבל היא משמשת כשופטת. שלום מורן, תודה שאת איתנו. אני רוצה רגע לשאול שאלה כללית את כולכן, אני אשמח להתייחסות שלכם. אני אשאל בזהירות, והשאלה היא, האם לעובדה שאתן נשים יש חשיבות לעשייה מאוד ספציפית שלכם, החומרים הספציפיים שבהן אתם נוגעות, ואני אוסיף לזה את הכוכבית ואגיד, אולי זה בכלל לא הוגן שאני שואל את השאלה הזו, כי גבר לא הייתי שואל האם החומרים שהוא נוגע בהם הם חומרים שנובעים מהגבריות שלו. בכל אופן, תתייחסו לזה. איילת.
אני חושבת שקודם כל גבר לא יכול היה להיכנס למקלט לנשים מוכות, אז יש בה, זאת אומרת, כבר במובן הטכני הזה, אז יש חשיבות עליונה לעצמיות אישה. וכן, יש נושאים שהם יותר נשיים בהגדרה שלהם בעיניי. אני לא פוחדת להגיד שאני אישה.
לא פוחדת מהכותרת הזאת.
לא, אני אוהבת אותה.
ואת, תמר?
קודם כל, אני חושבת שאנחנו עדיין לא בעולם שבו זה בעייתי לשאול את השאלה הזו. הלוואי ונהיה, הלוואי ובהמשך אנחנו נרגיש שזו שאלה מיותרת. אבל כן, אני חושבת שכמובן יש פרספקטיבה נשית, יכולת להתחבר גם ברמה של תסריט, של כתיבת דמויות וכו', ואחר כך עבודה עם שחקניות, אז אני חושבת ש...
זאת אומרת, אפשר לומר, נשאל אותך מורן, אפשר לומר שהקולנוע עד היום, הקולנוע הישראלי, אולי גם הכללי, אבל נתמקד בזה הישראלי, סיפר יותר את הסיפור דרך עיניים של קולנוענים גברים?
אני מניחה שכן, אפילו בלי לדעת את הסטטיסטיקות, זה ברור לי שכן. אבל בקשר לשאלה הקודמת, אני חושבת שבתור... אישה, החוויה היחידה שלי חשובה להעביר אותה זה נקודת מבט נשית. כלומר, זה בסדר שגברים יעשו סרטים על נשים, אבל יש משהו בניואנס, כמו שאני לא יכולה לעשות סרט שהוא מנקודת מבט גברית. אז מבחינתי זה ברור מאליו. כלומר, זה לא עניין של המספרים, זה ממש חוויית קיום שבתור יוצר, אם אתה רוצה להעביר אותה, הסאבטקסט של מה שאתה רוצה להגיד, זה משהו שחייב להגיע מהחיים שלך.
זה מעניין אותי מה שאתן אומרות, כי נגיד בעולם הספרות, ואנחנו מראיינים בתוכנית שלנו סופרות רבות, הכותרת של סופרת אישה תמיד מטרידה אותם. אני כותב, היא אומרת, אני כותב. אני לא כותבת, אני לא כותבת אישה, כי תמיד הספרות הנשית, נגיד, רודדה לפחות איכותית, ליותר שנוגעת בלב ולא בסיפור עצמו.
אני מאוד לא אוהבת את הדיון הזה באופן עקרוני. אני אישה, אני מאוד אוהבת להיות אישה, אין לי מושג איך זה להיות גבר, לא היה מעניין אותי לרגע להיות גבר, והחוויות שלי כאישה וכיוצרת, הן החוויות שאני משתפת בהן את הצופים שלי. אז אני לא יודעת למה להתחמק מזה. אני לא רוצה להתחמק מזה. אני לא יכולה גם להתחמק מזה, ואני לא מבינה את הדיון בזה בכלל.
אוקיי. אני רק אבקש ממך לקרב את המיקרופון יותר כמה שאפשר אלייך. נלך אלייך, תמר. אמרתי, מתיר עגונות. סיפור של איש שמנסה להתיר פלונטרים שכאלה. למה הסיפור הזה דווקא? זו סדרת דרמה, כן? הפעם זה לא סדרת יהודית, כן.
נכון, אז אני אגיד שזו סדרת דרמה של יוסי מדמוני, דוד אופק ושלי. רעיון שבנכתחילה פותח על ידי יוסי ודוד לפני הרבה מאוד שנים. אני חושבת שהנושא הזה מקבל יותר ויותר חשיפה, זה היה במקור עם סרט מקסים שמקודשת של ענת צרויה, סרט דוקומנטרי וכמובן גט.
גם שם הייתה טרילוגיה, כן.
נכון, נכון, גט של רונית אלקבץ, ועדיין אני חושבת שהסוגיה הזו לא קיבלה מספיק ביטוי, ואני חושבת שגם כיום בחברה הישראלית יש אולי יותר מתמיד פתיחות לדבר על נושאים של דת ומדינה, בהרבה מובנים הבחירות האחרונות היו סביב הנושא הזה, ולכן אני חושבת שזו איזושהי פריזמה שהיא רלוונטית, שהיא מעניינת, ובאמת בחרנו...
לעסוק בה.
כן.
12 פרקים, אם אני לא טועה?
12 פרקים, נכון.
עכשיו, מעניין אותי לדעת, להיכנס לתוך הזוגיות של מדמוני ואופק, הם אולי יותר נשואים, אני לא יודע אם בחיים הפרטיים הם נשואים, כן, אבל הם יותר נשואים האחד לשני כבר בתולדות הקולנוע, 20-30 שנה שהם ביחד, ופתאום מגיעה איזה תמר קיי כזאת, שזה אולי הפרויקט הגדול המרכזי הראשון שלך, איך זה היה להרגיש בין שני הבנים האלה שכבר מדברים שפה אחת?
נכון, מאוד האמת, ואני חושבת שגם מלכתחילה נכנסתי ממש בחיל ורעדה. התחלתי תהליך הכתיבה עם יוסי הוא התסריטאי הראשי, ואני הייתי מעורבת בכתיבה של חלק מהפרקים. ולאט לאט הם שני אנשים מאוד מאוד על אף באמת מוניטין ובצדק בעיניי, אנשים מאוד נגישים, אנשים מאוד נעימים ואנשים מאוד אנושיים. אז אני הרגשתי שיש איזה מין נכונות ככה לתת לכוח צעיר להיכנס, והם גם נורא על אף העובדה שהם צמד, ואולי מכיוון והם שונים, זה גם חלק מהסיבה שהם צמד חזק, יש להם גישות אסתטיות שונות, יש להם גישות לעבודה שהן שונות, אז לי היה מאוד מעניין בהקשר הזה להיחשף.
וגם אצלם זה היה מודע שהם רוצים כל נשי שייכנס לכתיבה עצמה, הם הבינו ש... בסיפור של גברים נגד נשים, נשים נגד גברים, הם צריכים גם את נקודת המבט הזאת?
כן, אני חושבת שזה היה ממש מובן להם, אפילו ברמה הראשונית, דבר ראשון שעשיתי היה מסמך על דווקא אשתו של הגיבור, חנה, שמשוחקת על ידי אביגיל קוברי, אז זה ממש הדבר הראשון שעשיתי, כן, אני מקסימה, הדבר הראשון שעשיתי, ממש לבנות את העולם שלה, את הסיפור שלה, ואיך זה נכנס לתוך הסיפור, אבל כן.
נלך אלייך בבקשה, איילת. הזכרנו סרט תיעודי, מקום מפלט, שמספר את סיפוריהם של מקלטים. אנחנו אומרים מקלטים כי זה גם מקלט כללי, גם מקלט חרדי וגם מקלט ערבי. למה את מחליטה להיכנס אל תוך הבור הגדול הזה?
אביב 2017, היה גל רציחות מטורף, ממש. בטבריה הלך איזה בחור שקרט את הראש של אשתו ברחובות. הייתה מאיה שנרצחה במיטתה בהיריון עם ירובה ומכות פטיש. הייתה אודליה באילת. פשוט היה מין גל אלים וגרפי כמעט, שלא יכולתי לתהות איך ב-2019, בעידן המיטו, שמדברים על הטרדות מיניות ועל מעמד האישה, עדיין
איך הדבר הזה קורה לעזאזל?
פשוט בכל מקום.
אז איך היה להיכנס אל אותם מקלטים, ואיזו מין חוויה זה עבורך כמי שחיה את החיים הכלליים, ופתאום לראות במידה רבה גם את הכלא שאותן נשים נמצאות?
החיים החילוניים, החופשיים, הבוחרים כל רגע שלי, הייתה לי חוויה מדהימה. זה, קודם כל, אף אחד לא יודע מה זה מקלט. אתה מדמיין מה זה מקלט, אבל אין לך באמת מושג מה זה. גם לי לא היה מושג. דמיינתי משהו חשוך, אפל, ולמעשה, במקום הזה, החשוך, הקשה, יש כל כך הרבה עוצמה נשית והמון תאורה והמון חום, וזה מעין קומונה נשית שמתנהלת באמת כמו מקום מפלט.
אבל הפחד הוא פחד קונסיסטנטי? זאת אומרת, זה 24/7 של נשים פוחדות?
תראה, יש, המקלט הוא מוגן. הם קודם כל מעבירים אותם לעיר אחרת, אז הם לא בעיר שלהן, עם הילדים שלהן. הכל סגור ומתועד, ומאוד אי אפשר להיכנס למקלט. אז אחרי השלב של ההתרגלות, אני חושבת שהן גם נרגעות. זה גם מקום שמאפשר להם רגע להיות עם עצמן.
לנשום.
לנשום, להרגיש מוגנות, להרגיש שמישהו עוזר להם לצאת מהסבך הנוראי שהן נמצאות בו. אז בשבילי זה חוויה מאירת פנים, כי אני לא הבנתי עד כמה התופעה הזו היא שכיחה, ועד כמה נדרשים עוד ועוד מקלטים כדי לטפל בנשים.
ומה הפער בין מה שחשבת על ההבדלים בין המקלטים לבין המציאות? האם באמת יש הבדל בין המקלט החרדי למקלט הערבי למקלט הכללי?
לא. נשים בכל מקום עסוקות באותם נושאים, באותם חוויות, ומקשטות אותם בכל הדבר הזה שעושה אותנו מה שאנחנו, במוזיקה וביופי ובבישולים ובשיחות נפש, ואין שום הבדל בין מקלט במרכז תל אביב, באזור ירושלים או בצפון, שהוא מקלט ערבי. נשים כנשים.
למה הם לא יחד? למה אותן נשים לא חיות יחד? למה צריך מקלט נפרד לכל קהילה?
כי בקהילה החרדית שומרים על מצוות ועל כשרות ועל דברים שהם, אתה יודע, אלה הם נועלי החיים שלהם. ובמקלט בערבית מדברים בעיקר ערבית, לא דוברים שם בעברית, לא, אין שיחות בעברית. האוכל הוא אחר, החוויה היא אחרת. הדברים שנגיד מפרידים אותנו החילוניים מהחרדים ומערבים שקשורים לכבוד המשפחה ולדברים שקשורים בכבוד ובמעמד, הם נתפסים אחרת בכל מקלט.
מעניין. מורן, אני רוצה רגע את ראיית העל שלך בכלל על אותה תעשייה שעוסקת באותם מושגים נשיים שעליהם דיברנו. את חושבת שהקולנוע הישראלי עוסק בהם מספיק?
במה?
בחומרים האלה, בחומרים שהמהדורות החדשות לא, לא נותנות להם יותר מאשר 20
בחצר
שניות.
בחצר האחורית?
בחצר האחורית.
שאלה טובה האמת, אני חושבת שכן יש יותר ויותר ביטוי לדברים האלה, וגם יש משהו שאני חושבת שהקולנוע התיעודי עבר באופן כללי מאז הרשתות החברתיות, שהוא כבר פחות הדבר שמגלה את העוולות, כי זה אני יכולה לראות באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בטלפון של מישהו, ויותר יש מקום לאמירה. וכאן אני דווקא כן מכניסה את העניין הנשי, לא ככלא נשי של אני במאית נשית, אבל כן יש נקודת מבט שהיא עובדה, או לפחות ככה אני רואה, שהיא מסתכלת על המציאות הזאת בצורה יותר חומלת, לא רק, ברור שיש גם גברים שעושים קולנוע תיעודי מלא חמלה ואהבה, אבל אני אומרת באופן כללי, יש משהו בנקודת מבט, אני מניחה שזה קשור לאימהות, שכן מטפל בנושאים האלה יותר, אני לא יודעת להגיד...
ואתן מקבלות מספיק את הזכות ליצור? זאת אומרת, המעמד של נשים קולנועניות בקולנוע הישראלי מבוסס מספיק?
אני לא יודעת להגיד לך, אני כיוצרת מאוד כזה בדלת אמותיי, וזה אני לא יודעת למה לשייך את זה, אבל זה, יש, גם בזה יש משהו נשי כזה שאני עושה את זה, גם בתקציב קטן, גם בכזה, אז לפעמים אני אומרת, מה, למה לא יכולה לעשות את זה כזה בגדול? וזה, יש איזה...
הלך רוח.
לא קשור לגבי יותר אישה.
משהו השתנה אחרי הזכייה בדוק אביבה?
לא.
לא. זה לא שקיבל טלפונים מכל הקרנות, בוא תעשה את הסרט, בואי...
לא, אבל זה גם עניין אישיותי.
זה אם אתה עושה או לא. ואולי שאלה לסיום אלייך, תמר, העובדה, בדיוק בהקשר של מה שאמרה מורן, העובדה שאת הולכת אל הדרמה הגדולה יותר, היקרה יותר, הכתובה יותר, זה מה, זה גם סוג של הצהרה, או שפשוט זה אלה הכלים שיש לך?
אני חושבת שזה, אני מתכוון לקולנוע לילתי מול דוקומנטרי, אני מרשה לעצמי בשלב הזה לנוע כאיזשהו מקום גם של אקספלור. אני לא מגדירה את עצמי בבית פה או שם, אני חושבת שלכל מקום יש את הייחוד שלו ואת הכוח שלו. אני יכולה גם להגיד סתם להוסיף על הנקודה הזו, שאני חושבת שחלק מהעניין לגבי יוצרות ונשים קשור גם בעולם, ובעד כמה אנחנו נהיה עם בני זוג, כמו שלי יש איזשהו אדם תומך, שמאפשר יציאה לימי צילום ארוכים וכולי. זאת אומרת, זה לא רק ההקשר האם נותנים, אלא עד כמה אנחנו כחברה נותנים לנשים להיות...
מעניין. תמר קיי, איילת דקל ומורן יפרגן, אני מאוד מודה לכם שהייתם איתנו היום. אתם יודעים שהם בבחינת נס. הרפתקאותיה של פריסיליה, מלכת המדבר, היה כזה. אז כשיצא לאקרנים לפני רבע מאה, אולי אתם יודעים, אולי גם היום הוא נס שכזה, הוא ייחד לרגע קולנועי אחד שלושה שחקנים, שעם השנים הפכו מובילים, אתם מכירים אותם כמובן, טרנס סטאמפ, הוא שיחק אצל פליני, אצל פאוזוליני, במהלך הקריירה המופלאה שלו הוא גם שיחק בסופרמן, במלחמת הכוכבים, אפילו במבצע ולקירי. לצידו היה גיא פירס, שעשה תפקיד בלתי נשכח בממנטו, ואוגו וויבינג, הסוכן וי ממטריקס, כמובן. שלושתם יחד יצאו במסע ברחבי אוסטרליה, והביאו לנו רגעים קולנועיים בלתי נשכחים. את השירים אתם בוודאי זוכרים, את השירים המופלאים שהיו שם אז במהלך הסרט הזה. על כולו חלש הבמאי סטיבן אליוט. סטיבן אליוט הגיע אל פסטיבל חיפה כדי לחגוג רבע מאה לסרט הנהדר הזה. הוא נמצא איתנו עכשיו. Shalom, Stephen.
Shalom.
Thank you so much for being with us.
Thank you. 25 years on, here I am.
25, would you believe it?
No.
25 years old.
When I stood up in front of our first screening last night, I told the audience that it was 25 years to the day that I called That's a Wrap. But when you tell that to people, they ask themselves, where the fuck is 25 years of their lives gone?
אני אומר לסטיבן, אנחנו כמובן נתרגם במהלך השיחה הזו, אני אומר לסטיבן, אם הוא היה מאמין שחלפו 25 שנים, הוא אומר כאשר הוא הציג את הסרט כאן בפסטיבל, הוא אמר לאנשים, עכשיו ממש, ברגע זה ממש, 25 שנים חלפו מאז שסיימתי את הצילומים של הסרט הנהדר הזה. Would you believe it? Would you believe what happened with this? You know, we have moments in our life.
We have several songs that we remember when we heard them for the first time. We have very little movies that we remember where we were when we watched them. I remember where I watched Priscilla. Yeah. I remember the cinema. I remember who I was with. I remember my jaw coming down. I remember everything. Would you believe that you would stamp, you have a stamp on cinema history?
Absolutely not, no. Interestingly, the one I get a lot is people will tell me, I remember where I was when Princess Diana died.
Mm.
And I remember where I was when I saw Priscilla. I mean, work those two out. That one comes a lot together. But no, the important part about the film is we weren't trying. We were just being.
Mm.
And now, since then, all I've ever had to do is try. And sometimes it's a little bit easier just being, making a film and just making it.
אני שואל את סטיבן אליוט, האם הוא היה מאמין, האם הוא היה מאמין מה יקרה עם הסרט הנהדר הזה עם פריסיליה? הוא אומר, לא הייתי מאמין. אנשים באים אליי ואומרים לי, אני זוכר איפה הייתי כאשר נודע לי שדיאנה מתה, ואני זוכר איפה צפיתי בפריסיליה בפעם הראשונה. הוא אומר, הדבר הכי חשוב זה שלא ניסינו במהלך היצירה של הסרט הזה, לא ניסינו, פשוט היינו ברגע. Do you remember when you started thinking about the movie, what did you want?
Oh, when I started thinking about the movie. You know what? I saw a drag show. And a drag show for me was how an old school movie musical was made. All the great musicals, they're not singing live. They're lip syncing. Mm-hmm. And when I saw a drag show one day, I thought, that's it. That's going to be my excuse. I will be able to pull off an old school musical, but I'm going to use drag as the device. And in 1994, no one was making musicals anymore. It was dead. And why? Because MTV had come along in the 80s, and MTV took musicals away from the screen.
אני שואל, האם הוא יכול לקחת אותנו אל הרגע הזה שבו הוא התחיל לחשוב על הסרט הזה? אז הוא אומר, זו הייתה תקופה שבה ה-MTV בעצם גרם לכולנו להפסיק להסתכל וליהנות ממחזות זמר, וכאשר ראיתי הופעת דרג, הוא אומר, הבנתי באותו רגע שאני רוצה לעשות מחזמר שידבר בעצם דרך פיהם של אותם דרג קווינס. But did you knew drag queens? Did you knew the world of drag queens?
Yes, I've been in the drag world.
Oh.
What's not to love about the drag world? It's hyper real. It's Fellini. It's absolute, you know, it's kabuki theater. There are no rules. And I think I was at a time when we got, you know, dressing up as a woman just was getting a bit tiring, and the Australian drag queens were dressing up as anything.
Mm-hmm.
We'd dress up as a teacup and they'd call that drag. And that's when I realized we had to do something with drag, take it somewhere else.
אני שואל האם הוא בכלל הכיר את העולם הזה של הדרג קווינס כאשר הוא החליט לעשות הסרט הזה, אז הוא אומר, כן, זה היה חלק, אני הייתי חלק מהעולם הזה. הוא אומר, מה יש לו לאהוב באותה אומנות של הדרג קווינס? זה ממש פליני, זה תיאטרון קבוקי, ואני הבנתי שבאמת אפשר לעשות את זה דרך העולם המיוחד הזה. You know, we are talking now, 2019, RuPaul is ruling the world. But
how?
in a way, I'm not sure, even though RuPaul is ruling the world and winning Emmys all over the place, I'm not sure that a Priscilla movie would be shot these days.
No. Let's put it this way. If I tried to make the film today, they wouldn't let me. They almost wouldn't let me in 1993 when mm-hmm. I first had it mm-hmm. over.
And we'll talk about it, yes.
Everybody said no.
Mm-hmm.
Too dangerous.
But why not today? Because it seems that we are all so much open. And as I said, RuPaul.
The thing that works about the film and all my work is its political incorrectness.
Mm-hmm.
It is a very politically incorrect film. Why, there's a sequence with a tie girl and a ping pong ball.
Mm-hmm.
I could never do mm-hmm. that today. Mm-hmm. I had Australian Aboriginals
mm-hmm.
dressed in drag.
Mm-hmm.
I could never do that mm-hmm. today. There's a bunch of rules now to get government money. They would never, ever let me
do. So
אני שואל את סטיבן אליוט, לכאורה אנחנו נמצאים או חיים היום בעולם שהוא עולם מאוד פתוח, המרוץ לדרג של רופול זוכה בכל האמים האפשריים, כולם צופים בתוכנית הזאת, זו תוכנית נאהבת יותר, אבל בכל זאת אני אומר לסטיבן אליוט, יש תחושה שדווקא פריסיליה היום לא יכול היה לעשות, הוא אומר בהחלט היום אף אחד לא היה מאפשר לי לעשות את הסרט הזה, הסרט הזה הוא בבסיסו של הסרט הזה, זה העובדה שהוא לא תקין פוליטי, פוליטית, יש שם דמות, אולי אתם זוכרים, של אישה תאילנדית שיורה כדורי פינג פונג מאזור פרטי של הגוף שלה. יש שם גבר הבורגיני שמתלבש בדרג או שמלבישים אותו בדרג. הוא אומר, אלה דברים שהיום ב-2019 אף אחד לא היה מרשה לי לעשות אותם. But as you said, Stephen, even in 93, people were outrageous, we can say. Even the gay community was outrageous by your film.
It's very true. When we first screened the film, the gay communities were furious. They were really angry. First screening we ever had was a private screening in San Francisco. We hired a theater in San Francisco at the next door to the San Francisco International Film Festival, mm-hmm. which is a gay film festival. Mm-hmm. They booed us out of the theater. I didn't deal with HIV, I didn't have men kissing, they were booing, already then I couldn't do anything right. So it was fantastic that 24 hours later I took it to Cannes and the straight world embraced it because the gay world didn't want to know about it.
And I will ask in a minute, when did the gay world finally accepted the movie? אבל מספר לנו סטיבן אליוט שגם כאשר הסרט יצא ב-1993, הקהילה הגאה מאוד לא אהבה את הסרט הזה. הוא אומר, ההקרנה הראשונה של הסרט הייתה בבית קולנוע, הקרנה פרטית בבית קולנוע בסן פרנסיסקו. אנשים שהגו לו בוז, הוא מספר סטיבן אליוט. הם כעסו, הוא מסביר גם מדוע, בגלל שהוא לא התעסק ב-HIV, הוא לא התעסק במגפת האיידס שהייתה במיוחד באותם שנים, הוא לא הראה על המסך גברים מתנשקים, ואלה דברים שמאוד הכעיסו את הקהל, לפחות הקהל הלהט"בי. הוא אומר, מה שמעניין זה שלמחרת כבר היינו בהקרנה בפסטיבל כאן, ודווקא העולם הסטרייטי קיבל אותנו בימים שהעולם הלהט"בי לא קיבל אותנו. So when was the shift? When was the LGBT world accepted the movie?
I can tell you exactly when. It's when gay kids, mums and dads went and saw their first gay movie. Their parents, their uncles, their aunties, they went and saw a film that was...
The larger family.
Yeah, the larger family went and saw their first gay film and they came back and they loved it and they immediately started saying, this is with so much... It started a question. They started asking questions. Suddenly, their parents were interested and that's when the gay world changed because I made a film not for them, I made a film for their families.
And you knew that you were doing... Are you sure you
yes.
knew it?
First half of the film, we're laughing at them.
Yes.
Laughing at them. Very cruel. Second half of the film, we're laughing with them. Mm. And that was quite strategic. And there's a desert in the middle. Mm-hmm.
אני שואל מתי היה הרגע שבו הקהילה הלהט"בית התאהבה בסיכומו של דבר בסרט. הוא אומר זה היה ברגע שהמשפחות של אותם אנשים התחילו ללכת לראות, וזה גרם, הם מאוד אהבו את התוצאה, הם מאוד אהבו את הסרט, וזה גרם להם לבוא ולשאול שאלות. ומדגיש סטיבן אליוט, אני לא עשיתי סרט עבור הקהילה הלהט"בית, אני עשיתי סרט עבור המשפחות של בני הקהילה הלהט"בית. אני שואל האם הוא בטוח, או שאולי זה אמירה שהוא אומר בפרספקטיבה של 25 שנים. הוא אומר, זה היה מתוכנן מראש. להיום תסתכל, תראה שהחצי הראשון של הסרט צוחקים עליהם, החצי השני של הסרט צוחקים איתם, באמצע יש את המדבר. Being such successful with your second, it was your second, with your second movie, is it a blessing or a curse?
I call the film My Bus and Chain. It has opened an amazing world to me. It has also stopped me in a lot of ways. It gives and it takes. It's very yin and yang, Priscilla. Gives a lot, but it takes a lot away.
And there's not one thing I've ever done. I've made 5 other films since then. And all anybody can say is, it's not Priscilla, is it?
And what does it do to you?
I want to kill the film sometimes. I want to take it out and shoot it. And then the next day, it gives this enormous amount of pleasure from some other way. So Priscilla and I have 25 years. We've had a long relationship. I think it's time for a divorce.
You think?
I think it's time. Yeah.
No, you will never divorce it. אני שואל את סטיבן אליוט, האם יצירה שכזאת בת 25 שנה, זה הסרט השני שהוא אי פעם ביים, האם זו ברכה או כללה? אז הוא אומר, אני קשור אל הסרט הזה בשלשלות. אתם שומעים כאן עשרות, מאות אנשים כאן נכנסים ויוצאים מבין כל העולמות. אנחנו ננסה להישמע במהלך כל האנשים שסביבנו. הוא אומר, סטיבן אליוט, הסרט הזה הוא גם ברכה וגם כללה. הוא גם פתח עולם מאוד גדול עבורי, אבל גם עצר אותי. זה נתן לי הרבה, אבל זה גם לקח ממני. עשיתי 5 סרטים מאז, וכל מה שיש לאנשים לומר לי מאז, זה לא פריסיליה. הוא אומר, אני רוצה לפעמים לקחת את הסרט הזה ולהתגרש ממנו. אני לא בטוח שזה אפשרי. Divorcing from a film, is it something that someone can wish for himself, or you should say to yourself, thank God for giving me the strength to do a film like this?
Oh my God, we're on the psychologist's couch now.
Yes, we are.
We're going deep.
Yeah.
It's a member of the family.
It's a member of your family.
You're going to hate it. You're going to love it. You're going to fight. You're going to make up. You have a great Christmas together. And then you have another fight. That's me and Priscilla.
אומר לסיום סטיבן אליוט, הוא הסרט הזה, הרפתקאותיה של פריסיליה מלכת המדבר, הוא בן משפחה שלי, רבים ואחר כך משלימים, שונאים ואוהבים, זה אני ופריסיליה, פשוט החיים שלי תמיד יהיו שזורים עם הסרט הזה. סטיבן אליוט, I want to thank you so much for being with us this morning.
Thank
you. Such a pleasure. For the interview and for the movie.
Okay, happy 25th. Thank you.
חזרתם אלינו, אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, מפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בחיפה. אנחנו ממש נמצאים בלב העשייה, עשרות אנשים, אולי מאות, עולים ויורדים במדרגות, נכנסים מאולם לאולם. נמצאת איתנו עכשיו המנהלת האומנותית, המיתולוגית, תרשי לי להגיד המיתולוגית.
לא יודעת מה זה מיתולוגית, אבל מנהלת אומנותית זה בסדר.
המנהלת אומנותית שלא יודעת מה זה מיתולוגית של פסטיבל הקולנוע בחיפה, פנינה בלייר. שלום פנינה.
שלום וברכה.
איזה כיף שאת נמצאת כאן איתנו. אני רוצה להתחיל ברע דווקא, אחר כך נלך בטוב.
אתה מוכרח, גואל. אתה לא יכול בלי זה.
אני חייב.
יאללה, קדימה.
אנחנו חייבים לדבר על העובדה שאף אישה במאית לא מיוצגת בתחרות הרשמית. את חייבת להגיד על זה משהו, במיוחד בשנים שאנחנו יודעים שפסטיבל כאן כבר התחיל לשים לזה סוף, בוודאי פסטיבל ונציה. ברלין לא מוכן לשמוע יותר על השטויות האלה. למה אצלנו זה עוד קורה?
קודם כל, למה אתה קורא התחרות הרשמית? יש 5 תחרויות בפסטיבל.
את מתחכמת.
ממש לא, אתה מתכוון לישראלי?
כן.
אורייט.
כן, 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 כן.
קודם כל, גואל, אני איתך, אני כאישה, מסכימה איתך על כל מילה ומילה. אני בדרך כלל מואשמת בזה שיש לי נטייה בכל הפסטיבל לייצג נשים יותר מכל דבר אחר. יכול להיות שאני לא מרגישה, אבל זה בא באופן טבעי, וברור שיש לי יותר קשר אולי לסרטי נשים, לנושאים של נשים. השנה הייצוג הנשי בקולנוע הישראלי, וזה מאוד מאוד עצוב לי, הוא הרי זה עניין של
תוצרת,
של מה שיש. ומה שיש, זה מה שיש.
אז אולי נשאל שתי שאלות בהקשר של מה שיש.
בבקשה.
שאלה אחת זה למה מה שיש. הרי את מתבוננת ואת חלק מתעשיית הקולנוע הישראלי כבר 20-30 שנה, אז בוודאי את יכולה לתת לנו איזו תשובה מחכימה. והשאלה השנייה אולי היא עקרונית וערכית יותר. האם ברגעים כאלה, ב-2019, שאין אף במאית אישה שמיוצגת בתחרות הרשמית, את לא צריכה לסגור את הפלומבה ולהגיד, השנה אין תחרות.
לא, זה, אני לא חושבת שזה הגיוני, למה שלא תהיה תחרות? אנשים רוצים לחשוף את בוא נתחיל מהחלק הראשון. למה אין נשים, אוקיי? באופן כללי, יש פחות פיצ'ריסטיות בקולנוע הישראלי. מימים ימימה. אם תלך אחורה...
פיצ'ריסטיות כמו נשים שעושות קולנוע עלילתי.
שעושות קולנוע עלילתי. השאלה הזאת היא דורשת דיון הרבה יותר מעמיק. למה זה? אולי הדרך לעשות פיצ'ר היא כל כך ארוכה, כולל הצורך לגייס תקציבים, יכול להיות שלנשים זה יותר קשה. אני לא יודעת, אבל אתה יודע מה? זה טוב שעוררת את הנושא, הוא מעסיק גם אותי הרבה זמן, ואני חושבת שבפסטיבל הבא אנחנו נעשה דיון על הדבר הזה. למה בארץ, והאם בכלל, בכל העולם, מה מצבה של האישה כבימאית של קולנוע עלילתי? כי בקולנוע התעודי יש
לא
הרבה
חסר,
בימיות.
לא חסר.
והקולנוע התעודי שלנו הוא קולנוע טוב. השנה זה שאין, זה באמת, זה מאוד צר לי ומאוד כואב לי. זה, אני בכלל לא אדישה על הדבר הזה. אבל התוצאה היא כזאת, הוגשו סרטים. גם אלה שהוגשו לא היו שם כמעט נשים. לדעתי בכלל, אם אני מתחילה לחשוב על זה. קל וחומר, מה שנבחר, נבחר, ואין נשים, וזה זה, זה בעיה מאוד מאוד בשבילי. מאוד כואבת, מאוד חבל לי.
אז נניח לזה והבטחתי שאני מתחיל ברע, אבל ממשיך. איך עושים פסטיבל? מתי את מתחילה לעבוד? על פסטיבל 2020, את תתחילי לעבוד ביום ראשון הקרוב? ביום רביעי, שלישי הקרוב? או שכבר התחלת לעבוד על פסטיבל 2020?
טוב, לא. קודם כל, רעיונות הולכים איתי כל הזמן. הנה, רק עכשיו דיברנו על רעיון חדש שאני רוצה להתעסק איתו ב-2020, וזה הנושא של מעמדה של האישה הבימאית בקולנוע הישראלי בפרט ובקולנוע הבינלאומי בכלל. אני כן לוקחת חודש חופש, כי אחרת אני צריך, אני לא יודעת, לקפוץ מעזריאלי, לטבוע בים, משהו לא נעים.
לכן יש דן פנורמה.
יש דן פנורמה. כן. אבל כן, אני מוכרחה קצת, זה עבודה מאוד מאוד קשה. אתה שואל אותי איך עושים פסטיבל. קודם כל, כבר מתחילים, בוא נגיד שנובמבר, דצמבר כבר מתחילים, כי זה לא רק, זה גם להגיש בקשות לתמיכות, זה גם כל מיני דברים שמחוץ לתוכנית האומנותית, למרות שקוראים לי מנהלת אומנותית, אני עושה גם דברים אחרים, זה בקשות לתמיכות, זה חיפוש ספונסרים, זה דאגה לכסף לפרסים וכו' וכו'. יש סרטים שלא קיבלנו אותם השנה, שהם כבר שהם הוצגו כבר בסוף השנה הזאת, שאני יודעת שאני רוצה לקחת אותם שנה הבאה. הראש שלי עובד כל הזמן. זה לא רק נכון שאנחנו מתחילים לנסוע לפסטיבלים בברלין בפברואר, אבל זה כל הזמן להיות בתוך החומר, לקרוא כתבי עת, לקרוא חומרים באינטרנט, לדעת איזה הפקות חדשות יש, להיות בקשר עם אנשים מהעולם כדי לדעת מה אפשר לקבל מהם, מה התוכניות שלהם לעתיד. זה אינטנסיבי בצורה שלא ניתנת בכלל להבנה.
היה פה אבי נשר בשעה הקודמת, דיברנו על העובדה שקולנוען, סיפר אבי נשר, יכול לעשות שנתיים שלמות סיבוב סביב פסטיבלים ברחבי העולם, כי כולם רוצים את התוצרת, כולם פחות או יותר רוצים את אותה תוצרת, זאת אומרת, מה שהיה בכאן, מה ש... אמרי משהו.
בעניין הזה כולם רוצים את אותה תוצרת. זה בדיוק הבעיה בין פסטיבלים. יש המון סרטים שמופקים בעולם, אבל מספר הסרטים הבאמת טובים, אלה הסרטים שרוב הפסטיבלים רוצים אותם, mm-hmm. אין מה לעשות. ואז גם יש, זה לא מלחמה ולא תחת, קודם כל בארץ יש אנחנו בירושלים, mm-hmm. אוקיי? בדרך כלל...
לכם יש איזשהו פור, כי כאן...
כי לא, כאן אין לנו בכלל פור עכשיו. בכלל לא.
נכון, כי הם הכירו את הפסטיבל שלהם.
הם הזיזו את עצמם מתוחכמים.
נכון, הם הזיזו אותו ליולי,
לכמעט אוגוסט. לסוף יולי, נכון? בדיוק. זאת אומרת שהם יכולים יותר להסיע. כשאנחנו באמצע אוקטובר, כמו הפעם, אז באמת כבר יש לנו הרבה סרטים ממש מוונציה, מטליורויד, אפילו מניו יורק. סרט שנעל את ניו יורק נועל גם אצלנו. אבל כולם באמת נאבקים להשיג את הסרטים הטובים, וזה לא פשוט. זה לפעמים אתה בוחר סרט בפסטיבל, או את בוחרת סרט בפסטיבל, ואז מתחילה התכתבות עם מה, זה לא שני פעם, אתה יודע, גרואל פעם ביטל פסטיבל, הרי ביטלו אצלנו שני פסטיבלים, היינו צריכים להיות עכשיו 37. הוא ביטל פסטיבל כי הוא חשב שלעשות פסטיבל, זה כמו להיכנס לספריית וידאו, להוציא 1, 2, 3, 4, 5, 200 סרטים, וגמרנו, יש פסטיבל, משהו כזה. אבל זה לא הולך ככה, זה מאוד קשה. כי אתה בוחר סרט, והדרך לאישורו היא ארוכה מאוד.
וכשאת אומרת היום במייל, Hello, my name is Pnina from the IFA International, אנשים יודעים?
לגמרי, בהחלט. יש לנו באמת קשרים מאוד טובים עם התעשייה הבינלאומית, ומכירים אותנו, והפסטיבל הוא פסטיבל מוכר. ולכן, כמו שאתה רואה, יש לנו תוכנית שנראית כמו שהיא נראית. Mm-hmm. והיא באמת, אני מאוד גאה ברמה של התוכנית שלנו, והאולמות פה מלאים.
כן, נדבר על האולמות okay. המלאים, כי אני רוצה לדבר על הקהל הרחב ברשותך. באמת, אני נמצא פה, אני עובר מאולם לאולם, מסרט לסרט, הכל מלא, הכל מלא. יש לך DNA של צופה שאת חושבת עליו כשאת חושבת על סרט שאת רוצה להביא? את אומרת, משה אבוקסיס יאהב את זה? את אומרת, גברת זום אחר תאהב את זה?
שאלה יפה, גואל. יש פה שני דברים. א', אני חושבת שיש לנו כבר קהל מאוד נאמן ומסור, שהולך איתנו כבר משנה לשנה, ומכוון את החופשות של, של ראש השנה לפי הפסטיבל. להגיד לך שאני מכוונת לפי מישהו, לא, אני חושבת שההפך, שהקהל כבר מכיר את הטעם שלי. הרי שואלים אותי, מה הקודים שלך? איך את בוחרת הסרטים? אין לי תשובה לזה. אני חושבת שזה אקומולציה של ידע בקולנוע, של תחושות, של תשוקה ואהבה לקולנוע, ושל ניסיון של כל כך הרבה שנים.
אבל את לא מנסה להחניף?
לא,
או את לא מנסה להקשות אחד מהשניים?
לא זה ולא זה. ממש לא. אני פשוט נורא חשוב לי, ואני מקפידה על זה, שהסרטים בפסטיבל יהיו סרטים בעלי רמה גבוהה. שהסרטים יהיו טובים. עכשיו, אני לא אומרת, זה לא מוחלט. יש פשרות באמצע הדרך. יש לפעמים סרטים שאני אומרת, אוקיי, אני פחות אוהב את הסרט, אבל אני חושבת
מישהו יואב.
שכן, שזה ידבר לקהל. אז זה לא, אני לא, אני ואפסי עוד, אוקיי? אז יש דברים כאלה,
עכשיו, אחרי כל אותם סרטים, רק בשביל ככה השיחה ביני לבינך, כמה סרטים את רואה בשנה? ביום, בשבוע, בחודש?
אני רואה המון סרטים בשנה. המון, אני לא יודעת מה, 600 אולי.
בשנה?
כן.
אז למה רציתי מספר, פנינה? כדי לשאול אם לא נמאס לך.
אוי, ממש לא. ממש, אתה יודע, גואל, יש הרבה רגעים, וכולם יודעים שאני כבר רוצה להוריד הילוך ולעשות פחות, ולהעביר את הדגל, איך קוראים לזה? את השרביט? באמת, בכיף. אבל אני בטוחה שזה יחסר לי. אני, זה, אתה יודע, יש אנשים שמכורים לסם, ויש אנשים שמכורים לקולנוע. זה פשוט ככה, כנראה. אני תמיד אהיה קשורה. זה מפעל חיי, הדבר הזה. והפסטיבל הזה, זה לא רק מה שאתה רואה פה בחוץ, ואולמות מלאים. יש, פרויקט שלהם מחוץ לקירות של האולמות, של, כנסים ואירועי תעשיית הקולנוע. שזה עצום,
כן,
וזה גדל.
כן, זאת אומרת, התעשייה כולה נמצאת כאן.
זה גדל כאן כל שנה, כל אירועי התעשייה. זה פרויקט ענק, ולא פשוט להרים אותו, אבל זה נורא מעניין.
מתי בפעם האחרונה באמת התאהבת בסרט? כי בוא נאמר, להעריך אפשר. גם מי שרואה 600 סרטים בשנה יכול להעריך. או כל מיני שמות תואר שכל אחד מהמאזינות והמאזינים שלנו יכול לבחור עכשיו. אבל להתאהב יותר קשה. אז מתי פעם אחרונה התאהבת בסרט?
תראה, אני אוהבת הרבה מאוד סרטים בפסטיבל שלנו. בוא ניקח את הפסטיבל הזה. אוקיי. אני מאוד אוהבת הרבה סרטים, לא את כולם במידה שווה, יש כאלה שאני אוהבת פחות, יש כאלה ששותפים שלי בחרו, ואני פחות אוהבת אותם, אבל אני מכבדת... אני אדבר רגע על... אולי זה לא פייר, אבל אני אגיד את זה. אדבר על סרט אחד שראיתי אותו בכאן, והוא נקרא לה באלפוק. אני ישבתי בכאן ליד...
רגע, בוא נגיד למאזינות והמאזינים, איך קראתם לו בעברית? אני כבר לא זכר. תקופת חיינו...
שנות חיי היפה, שנות חיינו היפות ביותר.
אוקיי, אוקיי. אני חשוב לי להגיד את זה, כי הוא יוצא בסוף דצמבר לאקרנים, וכדאי מאוד שתזכרו את השם הזה, כי כמו פנינה, גם אני, העיניים שלי נצצו כמו שהרבה זמן הם לא נצצו. דניאל אוטוי בתפקיד הראשי.
ופני ארדן, וגיום קנה, וטיליה, איך קוראים לה? הצעירה, מקסימה, שדרך אגב היא יהודיה ויש לה משפחה בארץ.
מדהים. אז היא צריכה בכלל לבוא אלינו לתוכנית. אז את יושבת בפסטיבל כאן, ואת רואה את זה.
אני יושבת בפסטיבל כאן, ולידי יושב אלברט, מנהל פסטיבל המבורג. אנחנו רואים את הסרט, ואנחנו פשוט שנינו מתמוגגים. זה לא יאומן. והוא אומר, תקשיבי, הסרט הזה, זה
נס קטן.
אין, זה נס. החוכמה שלו, חוש ההומור של הסרט הזה, הדיאלוגים המשגעים, המשחק בין מציאות וקולנוע ופנטזיה, אתה לא יודע?
ואהבה, אהבה, פנינה, אהבה.
ואתה לא יודע איפה אתה נמצא, וזה כל כך יפה. זהו, זהו, שהתאהבתי? הנה, התאהבתי.
זה היה הרגע שבו התאהבת. מילה אחרונה, אורחים. אנחנו כאן באולפן ערכנו, בתוכנית הקטנה שלנו ערכנו את האורחים הבכירים שהיו אצלך בפסטיבל. קשה להביא אותם היום יותר מאשר בשנת 2000?
בהחלט. לגמרי קשה. קשה, כי כמובן שיש את ה-BDS, כמו שאתה יודע,
זה באמת, זה דבר אמיתי שכותבים לך מייל,
לא מאוד
yes,
דרמטי.
I love you, but I will not come to you.
א', יש דברים כאלה. ב', המצב הפוליטי פה לא מרנין, ויש אורחים. למשל, היו אורחים אמריקאים שהיו צריכים להגיע אלינו, ובסוף הם לא רוצים לבוא. לא רוצים לבוא בכלל. כל מיני סיפורים, הסיפור של ה... דמוקרטיות, האנשים הדמוקרטיות שלא הורשו להיכנס. אתה יודע שרוב תעשיית הקולנוע זה דמוקרטים. ולא רוצה להיכנס לזה, אבל דיברו על זה. העלו את זה. אז מאוד קשה. פעם היה, אתה זוכר שב-94 הבאנו אורחים מתוניס וממצרים, ולא מאלג'יר, אבל מתוניס ממרוקו ומצרים.
שהיו כאן באולמות, כן?
היו כאן בגלל שזה 94 וזה רבין, וכולם ציפו שיהיה פה שלום. והדברים הולכים אחורה, ויש קשיים, לא פשוט להביא אורחים. למרות שיש לנו אורחים שאי אפשר לזלזל בערכם, בהחלט לא קל להביא אורחים.
אז רק נאמר למאזינות והמאזינים שלנו, יש לכם עוד כמה ימים להגיע וליהנות מכל הסרטים הנהדרים המוצגים כאן בפסטיבל הקולנוע בחיפה. פנינה בלייר, המנהלת האומנותית של הפסטיבל, תודה לך שהיית איתי.
תודה לך, גואל.
אם רבים היו כאן איתנו באולפן, עכשיו אנחנו רוצים להציג בפניכם את ירון שני. הבמה ירון שני הוא ביים טרילוגיית סרטים על אהבה. זה גם השם שלה, טרילוגיה על אהבה. לא בטוח, אבל אנחנו נשאל. שני הפרקים הראשונים, עירום ועיניים שלי, כבר הוצגו בישראל, גם ברחבי העולם. בפסטיבל חיפה הוא מציג בתחרות הרשמית את לידה, החלק האחרון בטרילוגיה. הוא נמצא איתנו. שלום ירון שני.
שלום, שלום.
שמחה רבה שאתה איתי. נדמה לי שאתה קצת צוחק על אנשים כשאתה קורא לטרילוגיה שלך, טרילוגיה על אהבה.
אוקיי, אני מבין למה אתה אומר את זה. תראה, אהבה... לא, אני לא צוחק. אתה
מסתלבט קצת.
לא, אני לא מסתלבט.
אז בוא נדבר על אהבה.
אני הכי כנה.
אז בוא נדבר על אהבה.
אני חסר ציניות לחלוטין. אהבה. אהבה זה יחסים. אתה יודע, ברגע שאני מכיר אותך עכשיו, אנחנו מתחילים ליצור קשר של אהבה. הקשר הזה הוא קשר שככל שאנחנו... נחיה אחד עם השני, ניפתח אחד לשני, נפתח תלות אחד בשני, נקרוך את גורלנו אחד בשני, הקשר הזה יקבל כל מיני מימדים. גם מימדים אפלים, קשים.
שאותם מימדים אפלים וקשים הם אלה שמופיעים בטרילוגיה הזו שלך.
נכון, כי אני, אתה יודע, אני לא המצאתי שום דבר, אנחנו כבר אחרי ההגות האקזיסטנציאליסטית והאומנות האקזיסטנציאליסטית, ואנחנו יודעים היום שהאומנות מנסה לקחת אותנו לקצוות של הקיום כדי ללמוד שם משהו משמעותי על החיים שלנו, והדברים האלה מתבהרים כשאנחנו חווים משבר. אז כשאנחנו מתמודדים עם הצדדים האפלים של המושג הזה, אהבה, אנחנו יכולים לצאת מהדאון הזה, מהאובדן הזה, ולבנות משהו חדש.
אבל השאלה אם אתה לא עושה גלוריפיקציה, אם אתה לא עושה ההדרה לאותם רגעים אפלים, ועוד רגע ברשותך גם נמנה את הרגעים האפלים האלה, המופיעים בכל אחד ואחד מהסרטים האלה, אם אתה לא עושה להם גלוריפיקציה בזה שאתה נותן להם כותרת של אהבה. כי ביני לבינך, ירון, אהבה זה קלוד ללוש. אהבה זה גבר ואישה.
נכון.
אהבה זה לא עירום.
זה גם עירום. תראה, בלי עירום אין אינטימיות בחיים. והעירום מביא איתו גם משהו לא פשוט. חשיפה, חדירה לפרטיות, זאת אומרת...
פגיעה.
פגיעה, בוודאי, או סכנה לפגיעה. אם אני רוצה ליצור איתך מערכת יחסים אינטימית, אני צריך להיחשף. לא רק מבחינה גופנית, אני צריך להיחשף מבחינה רגשית, נפשית. וזה דבר מסוכן. וזה יכול להוביל למקומות מאוד אפילים.
נשאל עוד רגע איך הבמאי שהיה באוסקר, הבמאי שהיה עם אג'מי באוסקר, מגיע לאותה טרילוגיה של אהבה. אבל אמור לנו, אני צפיתי בעירום ועיניים שלי, בלידה עדיין לא צפיתי. מה בלב לידה?
לידה זה הייתי עכשיו בפסטיבל בדרום קוריאה, שזו הייתה חוויה בלתי רגילה שאני לא אשכח כל חיי האמת. ושם שאלו אותי, מה זה לידה מתוך השלישייה הזאת? אז אמרתי, אם כל שלושת הסרטים האלה הם הילדים שלי, אז אתה יודע, תמיד במשפחה יש את האימא של האחים, אז לידה זה האימא.
למרות שהוא מגיע אחרון.
הוא לא חייב להגיע אחרון. זה לא חלק ראשון, חלק שני, חלק שלישי. אפשר לראות את הסרטים בכל סדר שרוצים. אני מעדיף שיראו אותו כחלק אחרון, כי זה הסרט עם הכי הרבה חסד. אז אני מעדיף שאנשים יעברו דרך המשבר, דרך הקושי, ויגלו משמעות חדשה לחיים שהיא משמעות אופטימית ומלאה בחסד.
והלכה למעשה, מה בלב העלילה של הסרט?
הסרט מספר סיפור על שלוש נשים שמתמודדות עם סודות מאוד לא פשוטים בחייהם, ושורדות את התהום הזאת שהחיים מתפרקים תחת נטל הסודות דרך אהבה. ואהבה במובן הכי... זאת אומרת, לא אהבה רומנטית, אלא אהבה עמוקה, כמו של אם לתינוק שלה. והרעיון הזה של לידה, או לידה מחדש, היכולת שלנו לפעמים לשנות כיוון בחיים ולברוא את עצמנו מחדש ולמצוא נתיב חדש בחיים שלנו, זה דבר נורא נורא שמעניין אותי. כי שני הסרטים הקודמים מראים איך הדמויות יוצרות לעצמן את הטרגדיה. ובסרט הזה הדמויות יוצרות לעצמן את הטרגדיה, אבל גם מוצאות מפלט. וזה משהו ש...
אז הגאולה סוף סוף מגיעה. אתה סוף סוף מביא אותנו אל הגאולה.
אופציה לגאולה, אתה יודע, זה עניין של בחירה. לצערי הרב, הרבה אנשים לא בוחרים בגאולה הזאת, אבל חשוב כמובן להציג אותה.
כשהתחלת בפרויקט הזה, ידעת שהוא פרויקט? ידעת שהוא יהיה טרילוגיה? ידעת שזה יתפוס 10 שנים מהחיים שלך?
תראה, אני בן אדם טוטלי. אני עובד... הקולנוע שאני מציג הוא קולנוע אחר, הוא קולנוע חדש. הוא כבר לא הקולנוע המוכר של שחקנים שבאים ומציגים איזשהו תסריט שמישהו כתב להם ונתן להם מול המצלמה, והכל מתוכנן ומבוצע לפי התוכנית. אצלי זה ממש ממש לא ככה.
לא, גם שחקנים זה לא שחקנים, גם דיאלוגים זה לא דיאלוגים.
נכון, זה לא משחק, זה חוויה. המשתתפים אצלי הם אנשים שקשורים לדמויות בצורה מאוד עמוקה, והדרמה שהם עוברים בסרט קשורה מאוד לחיים האישיים שלהם, והם הם חיים את העלילה, הם לא יודעים מה הולך לקרות, הם עוברים את כל, הם חיים את ההיסטוריה של הדמות, ואז כשאנחנו מצלמים, הם נכנסים לתוך סיטואציה שהם לא יודעים מה הולך לקרות בה, כמו בחיים האמיתיים. ומה שיוצא זה, זה מין משהו, זה איזה יצור כלאיים כזה, שהוא גם בדיה, הוא גם פיקשן, אבל הוא גם הרבה דוקו, הוא נטוע עמוק עמוק בחיים הממשיים שאנחנו חיים. וזה יוצר משהו, זה יוצר אפיק יצירתי אחר לגמרי. זאת אומרת, אני לצורך העניין יצאתי לעשות סרט אחד, מאוד מורכב עם הרבה סיפורים, ותוך כדי העבודה הדבר הזה צמח למקום חדש, שהבנתי שהכי נכון בפורמט הקולנועי להוציא אותו בשלושה סרטים.
ואני אחזור על מה שאמרתי קודם, איך זה מגיע מאותה, מאותה בטן של הבמאי שהביא את עג'מי? איך זה אותם, איך העולמות האלה בכלל קיימים באותו ראש של אדם אחד?
וואו. כל ראש הוא יקום כל כך מורכב ומלא בפרדוקסים, אבל אם אתה תבחון את זה, תסתכל על שלושת הסרטים, תסתכל על עג'מי, אתה תוכל לראות הרבה קווים מקבילים. בשני הסרטים אין שחקנים. בשני הסרטים אנשים מביאים את החיים האישיים שלהם לתוך הסרט. שני הסרטים מבוססים בצורה מאוד עמוקה על החיים האמיתיים, ולא על איזושהי יצירתיות מדומיינת שאני ממציא במול המחשב. שניהם לוקחים אותנו לאיזשהו קצה של הקיום, של החיים שלנו. עג'מי לוקח אותנו למקום מאוד קיצוני בתוך החברה הישראלית. הסרטים האלה לוקחים אותנו לקצה יותר נפשי. של
בני אדם שאולי כואב יותר. מפריע לך אם לא אוהבים את הסרטים שלך? אתה רוצה שיהיו אוהבים אותם?
השאלה למה.
אבל אתה לא יכול לשאול כל צופה למה הוא לא אהב.
לא, תראה, לפעמים, בדיוק אתמול הבת שלי צעקה עליי ובכתה שאני מעצבן.
אתה במה, אוקיי.
בתור אבא זה לא קל שהבת שלך לא אוהבת אותך או כועסת עליך, אבל אתה יודע שאתה עושה בשבילה משהו, נתינה מוחלטת, אתה עושה משהו בשביל העתיד שלה, בשביל ההתנסות שלה, בשביל ההתפתחות והצמיחה שלה. ככה אני חושב שקולנוען צריך לעשות, הוא צריך, האקט הזה של ליצור סרט, או כל אמנות, הוא צריך להיות אקט אלטרואיסטי, שאתה נותן לאנשים משהו, את הדבר הכי כנה שאתה יכול לתת, וזה בא לידי ביטוי הכי הרבה, שאתה יודע שיהיו כאלה שיחסו עליך ולא יאהבו את זה, ואני מוכרח להגיד שמהחוויה שלי, רוב מי שיוצא מהקרנות האלה, מלא בהערכה וגם בהרבה התרגשות ואהבה לדבר הזה. הם מזהים את הכנות שלי.
זה באמת אפשר לפספס ביצירה עצמה. נאמר שוב, עירום, עיניים שלי ועכשיו הבייבי החדש, האימא הגדולה, לידה בפסטיבל הקולנוע חיפה. ירון שני, אני מודה לך מאוד שהיית איתי היום.
תודה, היה תענוג.
אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, במהדורה מיוחדת. אנחנו מקליטים כאן מפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בחיפה. אנחנו נמצאים בלב העשייה עצמה. עשרות אנשים, אתם בוודאי שומעים אותם ברקע, נכנסים ויוצאים מהאולמות השונים שהם מציגים עשרות מאות סרטים, צריך לומר, מרחבי העולם. אנחנו רוצים לקנח עם ממתק אחד. במסגרת כל התחרויות המתקיימות כאן בפסטיבל, גם תחרות סרטי סטודנטים. במקום הראשון של שהוא ענק אתמול, זכה הסרט הגיטרה של צ'רלי, וביימה אותו עמליה בנאי. והיא נמצאת איתנו עכשיו. שלום עמליה.
שלום.
שמחה?
כן.
את סטודנטית שנה ד' במנשר. גאווה גדולה?
כן.
התרגשות גדולה?
ממש מרגש.
זה הסרט, זו התחרות הראשונה שהסרט הזה עושה?
כן, זה פיצ'ינג, תחרות של פיצ'ינג עלילתי. הכסף הוא ענק מקרן גשר לקולנוע, וזה מאוד מרגש.
מה בלב הסרט? מי הוא אותו צ'רלי ומהי הגיטרה שלו?
הסרט מספר על רוזה, שתשחק אותה אימא שלי. שהיא מנהלת את הפונדק של
אימא שלך, צריך לומר, אורלי זילברשץ, כן? זה לא אימא שלי. היא במקרה גם שחקנית.
היא במקרה שחקנית, כן.
היא במקרה גם שחקנית, כן.
וגם אחלה של בן אדם. והיא מנהלת, משחקת את רוזה, שהיא מנהלת את הפונדק של אלוויס פרסלי. וצ'רלי, הבן שלה, נעלם בצורה מסתורית. וכולם חושבים שהוא מת, והיא בטוחה שחטפו אותו חייזרים.
שחטפו אותו חייזרים?
לגמרי.
כי פשוט יש כאן מאות אנשים, אז אני אומרת שחטפו אותו חייזרים.
חייזרים,
כן. תשמעי, אני רוצה להגיד לך, ותסלחו לי מאזינות ומאזינים, אל תחשבו עליי דברים רעים. אני ממש מאמין בקיומם של חייזרים, ואני משמח שגם את.
גם אני ואימא שלי חולקות לגמרי באמונה שיש משהו בעולם הזה שאנחנו לא מודעות
עליו. כי הרי זה לא הגיוני שאין.
לגמרי.
כאילו... זה לא הגיוני שאין. אמרנו, שושלת הבת של אורלי זילברשץ, הבת של יובל בנאי. עם כזו שושלת אפשר בכלל לברוח מהעתיד שלך, או שאתה פשוט נכנע ואומר, אוקיי, אני אעשה את מה שנועדתי ואת מה שגידלו אותי להיות?
אני חושבת שלא ממש לימדו אותי לעשות שום דבר אחר. אין לי כישורים להתמודד בעולם בלי אומנות. אז נראה לי שכן, שזה פשוט בא עם זה.
שזה בא עם זה. ואותו, אין לי קישורים מלבד העיסוק באומנות. הייתה בכלל שאלה איזה פן באומנות? הייתה שאלה אם להיות זמרת או שחקנית או בימאית?
היה לי חלום בילדותי להיות מלצרית והגשמתי אותו.
את יכולה להיות, כן.
אז נראה לי שלא, קולנוע זה הדבר.
למה קולנוע? בגלל אימא?
אני חושבת שזה משלב גם מוזיקה וגם משחק, ועולם הקולנוע זה עולם מדהים, ויש בו פשוט הכל מבחינתי, את כל האומנויות שיש בתוך הפורמט הזה, ואני מאוד מוצאת את עצמי שם, ואני מקבלת הרבה חיזוקים חיוביים מההורים שלי ללכת על זה, והם מאוד תומכים בי בזה גם, ו... לא יודעת, מסטים להופעות, זה נראה לי שהתאהבתי בזה
שככה
פשוט.
שככה זה החיים. ולהיות הבת של, זה משהו שאת נושאת בגאון איתך? או שהיית צריכה להסתיר את זה במין שער ולהסתיר את זה בתל מיילין? או שאת פשוט אומרת, זה גורלי וזהו?
כאילו גדלתי בתל אביב, כולם כזה בנים של. אז אתה יודע איך זה, זה כזה, זה רגיל. נראה לי שזה משהו שפשוט מלווה אותי, ויש לי משפחה מדהימה גם, וכולם קרובים, וכולם עושים אומנות, וזה כיף, זה לא עול.
מה החלום?
החלום זה לעשות קולנוע שישמח אנשים, ושיהיה משמעותי.
ומה, להציג בפסטיבל כאן או להציג בפסטיבל חיפה?
חיפה כאן, אני אקח מה שתיתן לי.
אז כאמור, מאזינות ומאזינים, הגיטרה של צ'רלי זכה עכשיו במקום הראשון בתחרות סרטי הסטודנטים. אנחנו שמחים שהיית איתנו, אמליה.
תודה רבה.
משהו אומר לי שאנחנו נוכל להגיד עוד כמה שנים שהרעיון הראשון שלך היה כאן אצלנו בתוכנית. אמליה, תודה רבה לך שהיית איתנו. ועם הרעיון הזה אנחנו הגענו אל סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, במהדורה מיוחדת ששודרה מכאן, מפסטיבל הקולנוע בחיפה. אומר תודה לכל מי שעשו במלאכה, תודה לעורכת המשדר, אסתי רימון ימיני, למפיקות שעבדו קוקה שכאן בשטח, ליטל אמירן ושיר ליווי לאברמוביץ, לשרון לרנר שהיה על הביצוע הטכני. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, תודה שהייתם איתי במהלך השעתיים האחרונות, תודה באמת, כיף שאתם נמצאים איתי בכל משדרי התרבות האלה, מקווה שתהיו איתי שוב, נשתמע, תודה ולהתראות.